שקלים דף ח' נתחיל בסוף העמוד הקודם והן גרנות וכולי למדנו במשנה שיש שלושה מועדים בשנה שבהם צריך לעשות מעשר בהמה לפי דעת הנקמה שבועיים קודם פסח שבועיים קודם שבועות ושבועיים קודם סוכות לפי תנאים אחרים זמן סמוך לזה אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, למה החכמים קבעו שלושת המועדים הללו? מפני שהן פרקי לידה. כלומר, זה באמת, זה סוף זמן תקופת הלידה. יש בדרך כלל שלוש פעמים בשנה הבהמות יולדות. יש את המבקירות, כלומר, אלו שהן מקדימות ללדת, זה בחודש אדר. ויש כאלה שמאחרות לה את זה בחודש אייר. ויש כאלה שיולדות משך הקיץ. ולפירה לקבוע חכמים לפני פסח למבקירות ולאלו שהם מאחרות לפני שבועות ואלה שהם ילדו בקיץ לפני חג הסוכות. רבי יחיא ורבי תנחום בר חייא בשם רבי שמעון לוי מוסיף פה עוד נופך בדבר. אומר למה קבוע חכמים בדיוק את התאריכים האלו שבועיים לפני פסח, שבועיים לפני שבועות, למה? כדי שתהיה בהמה מצויה לעולי רגלים. כי אף על פי שאם עדיין עוד לא הגיע הזמן של המעשר בהמה, מה שנקרא גורן של הבהמה, מותר לאדם לקחת מהבהמות, לשחוט ולאכול בהם לצורכו, ואף על פי שעדיין לא עיסר אותם מכל מקום, מנהג העולם הוא שלא לוקחים מהבהמות הללו, אלא אך ורק עד שיעשו בהם מעשר בהמה. לפיכך, אמרו חכמים, אם נקבע למשל את המועד של המעשר בהמה, במקום שבועיים לפני פסח, נקבע את זה לאחר הפסח. בפסח לא תמצא בהמות, בשביל הקורבן פסח. למה? כי אף אחד לא רוצה למכור בהמות, כולם רוצים קודם כל לקיים, קצת מעשר בהמה. לפיכך, אמרו חכמים, את המועדים האלו, שיהיה בהמה מצויה בשפע לעולי רגלים. אמר רבי יודן עוד סיבה נוספת למה קבעו חכמים את הזמנים האלה סמוכים לחג שלא יבוא לידי בלתי אחר כלומר ידוע כל אדם שנדר נדר להקריב איזה קורבן להשם יתברך אז אם הוא שוהה על כך שלושה רגלים אז הוא עובר על איסור של בלתי אחר לאו דאורייתא הוא הדין עכשיו מה יכול לקרות בעצם כאשר אדם עושה מעשר בהמה, גם בזה שייך מושג בלתי אחר. אם נעשה למשל שהמועד של הגורן זה בטבת, מה יקרה? עד שיגיע פסח הוא כבר ישכח ממנו. הרי שהגיע הוא בא באמצע לעלות לרגל, נזכר, כן, יש לי איזה בהמה שמעשר בהמה, אותו כבר שכחתי ממנה. ואם כן, מה יקרה? הוא יעבור עליה בבלתי אחר. אבל עכשיו כשאמרו חכמים את הזמנים הם כולנו סמוכים לחג, ממילא מאותו רגע הוא לוקח את זה בחשבון, מתכנה את עצמו, וזוכר שהוא צריך לעלות את הבהמה הזו לירושלים, ולא יעבור עליה בבלתי אחר. אמר רבי יוסי, כל המשהית לא עובר בבלתי אחר. חדשנו כאן דבר, אדם שיש לו בהמות, ולא עשה, הגיע הזמן הגורן שלהם, ולא עשה בהם עשר בהמה, גם בזה עובר בבלתי אחר. מדי רבנן כמובן, למרות שכמובן דאורייתא זה אך ורק בנדר או נדבה, אבל אומר מדי רבנן, אם האדם לא הפריש מהגורן שמעשר בהמה, עובר בבלתי אחר. תמן תנינן, רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. נבאר. כתוב בתורה, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך, היוצא השדה שנה שנה. כאשר של האדם תבואה, אי אפשר לעשר מהפירות שצמחו בשנה הזו על התבואה שצמחה בשנה שעברה. היוצא השדה שנה שנה, אין מעשרים שנה זו על שנה אחרת. זה בניין אב, למדו מכאן חכמים גם לגבי מעשר בהמה, שאין להפריש מהבהמות שנולדו השנה על בהמות שנולדו שנה שעברה, כל שנה זה בפני עצמה. מקודם שלא נבלבל, למדנו משהו אחר, למדנו גורן. גורן זה באיזה זמן אני עושה מעשר. כאן עכשיו עוברים נושא אחר. שנת המעשר, איזה שנה, איזה תקופה שבה מתחלף השנה, ומאז נקרא שנה חדשה, והבהמות שנולדו קודם לכן, לא יכולים תעשר יחד עם הבהמות השניים. אז זה הדיון כאן במשנה. תמן תנינן, רבי מאיר אומר, באחד באלול, מהו המועד שמתחילה השנה חדשה למעשר בהמה? אחד באלול, בהמות שנולדו לפני אחד באלול, הם שייכים לשנה אחת. אלה שנולדו אחרי ראש חודש אלול, שייכים לשנה שנייה. ואילו רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בתשרי, זה התאריך הקובע, אל שנולדו לפני, שנה אחת, אחד אחרי אחד שרי, שנה שנייה. זה לא אותו יום, זה יום המעשרות. לא עושים מעשר באחד בתשרי, עושים מעשר ביום חפתת באלול. אבל שוב, אני מדגיש, זה לא קשור למעשר, זה קשור מתי מתחילה שנה חדשה. בן עזאי אומר, האלוליים מתעשרים לפני עצמם, אינו שולדו באלול, אז לנו בהם ספק, כמו שראה במשך הגמרא, האם כדעת רבי מאיר, כדעת רבי שמעון, לכן עושים להם מעשרים לפני עצמם, לא מתחברים לא לאלו שנולדו באב ולפני זה, ולא לאלו שנולדו בתשרי. אמר רבי חונה, רבי חונה זה רבי הונה. אמר רב הונה, תעמד רבי מאיר, עד כאן הן מתמצות לילד מן הישנות, מכאן ואילך הן מתחילות לילד מן החדשות. כלומר, רבי מאיר סובר שלא הולכים אחרי הלידה, אלא הולכים אחרי העיבור. ועוד נקודה שנייה, רבי מאיר סובר מתי ראש שנה של מעשר בהמה זה ניסן, לא תשרי. לפיכך ידוע שזמן הריון של בהמה דקה של הצון זה 5 חודשים. ולפיכך הוא אומר, אם בהמה שהתעברה עוד קודם חודש, ראש חודש ניסן, נגיד באדר, ספור 5 חודשים, נגיד ניסן, מלפני ניסן, אז יהיה לנו ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. אם התעברה לפני ניסן, אז במהלך חודש אב היא כבר תלד. אבל אם היא התעברה אחרי ראש חודש ניסן, אם כן, ממילא היא כבר בעצם התעברה בשנה החדשה. אז אם ככה, אז מאמצע ניסן, אז נגיד מאמצע ניסן נקרא לזה כאילו אייר. אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, יתלד באמצע אלול. זה החשבון של רבי מאיר. לכן רבי מאיר אמר, אלה שנולדו לפני אלול, הם בעצם התעברו לפני ניסן. אלה שנה אחת, אלה שילדו באלול, הם בעצם התעברו אחרי ראש חודש ניסן, אחרי השנה החדשה, ולכן הם מעשרים אותם בפני עצמם. אומרת הגמרא, רבי יוסף ברבי בון שם רב הונה אומר, אם כן מה תעמוד לרבי אלעזר רבי שמעון? אומר כתוב הפסוק, לבשו קרים הצון. קרים זה כבשים שמנים. לבשו קרים הצון. מה הם לבשו? הם לבשו צון. כלומר הם בעצם התעברו. אלו הבקירות, אלו שהם יולדות באדר, מקדימות ללדת. ועמקים יעטפו בר. יש כבשים כאלו שיעטפו, כמו שם היו עטופים ללבן. מתי הם מתעברים? יותר מאוחר, ועמקים יעטפו בר. בזמן שעמקים, השדות כבר אתה רואה אותם פתאום כולם צומחות מלאות בבר. מתי זה? אלה שכבר עמדו בניסן. אז יש כאלה בקורות שהם בעצם באדר, יש כאלה שהם בניסן. שתיהם ביחד, אלו האפילות. ביחד כולם יתרועו אף ישירו. יתרועו, כותב התריח היתין, הם משון רעים. אף ישירו, משון יעשירו, עושים בהם מעשר. אלו ואלו, יתרועו אף ישירו, אלו ואלו נכנסים לדיר להתעשר. ביחד רואים מכאן, גם יש שנולדו שהתעברו באדר, גם יש שתעברו בניסן, שתיהם ביחד נכנסים לדיר להתעשר. לא כדעת רבי מאיר שאומר רק אלה שהתעברו באדר הם לבדם, והשניים לבדם. לא, נכנסים כולם ביחד. אמר בן עזאי, הואיל ואלו אומרים כך ואלו אומרים כך, לפי דעת רבי מאיר, אלו, לכאורה נראה כאילו, לפי רבי מאיר, זה בעצם יוצא לנו שזה אלו זה בפני עצמו. ולפי דעת רבי אלעזר ורבי שמעון זה בפני עצמם. אז אם כן אלו אומרים כך ואלו אומרים כך, מה נעשה? ספק, ספק הדדינה. יהוא האלוליים מתעשרים בפני עצמם. הכיצד? איך עושים? אם נולד לו בהמות בהה באב. ולאחר מכן נולד לו בהה באלול. אחר מכן נולדו לו גם כן בהה בתשרי. אין מצטרפים, לא מצטרפים ביחד. כי כל אחד כביכול זה ספק, אולי זה שנה בפני עצמה. אבל נולדו לו בהה בתשרי. ואחרי 10 חודשים נולדו לו בהה באב, הרי לא מצטרפים. למה? כי בוודאי תשרי וכל החודשים שאחריו עד אלול ודאי זה שנה אחת. רק מה השאלה שלנו הייתה לגבי מה שהיה לפני זה. אם זה היה בהה באב ואחרי זה נולד לו בהה באלול, לפי דעת רבי מאיר זה לא מצטרף. ואחרי זה כן מצטרף. מספק, עושים זה 2 שנים. אחר כך, ה' בתשרי, וסליחה, ה' באלול, אחר כך ה' בתשרי. לפי רבי מאיר זה יחד, שנה אחת. לפי חכמים, זה 2 שנים. לכן, זה לא מצטרף. שואלת הגמרא, הוא בן עזאי מכריע על דברי תלמידיו? מכריע, כלומר, נוטה. רבי בן עזאי נראה שהוא לא יודע. זה את אלה אומרים כך, אלה אומרים כך, לכן מספק נעשה לו לפני עצמו. נוטה לכאן ולכאן. הרי זה תלמידים שלך. אז אתה יותר חכמים, תתבונן ותחליט, תפסוק, תבחר. מה אתה מתלבט בדבר? הגמרא אומרת, רבי ירמיה ורבי מישה בשם רבי שמעון ויצחק, שכן החלקו עליה אבות העולם. כשהוא אמר, הועיל ואלו הם כך והם כך, הוא לא התכוון לומר רבי מאיר ורבי שמעון ורבי אלעזר. אלו התכוון על דברי רבותיו, הרי אבות העולם, גדולי עולם, הם נחלקו בדבר הזה. לא בדיוק רבותיו, גדולי עולם נחלקו בדבר הזה. ולכן אמר, הועיל והם כך והם כך, לא יכול להכריע. מת הגמרא, מה נינהו אבות העולם? תנה רבי יונה לפני רבי רמיה, מאלה זה היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלה גדולי העולם, אבות העולם שנחלקו, ורבי ובן עזאי אמר, אין לנו אפשרות להכריע, לכן אלוליים יעשו עליהם מעשר בפני עצמם. אומרת הגמרא, זאת אומרת, מלשון הברייתא הזו נבין, שבן עזר היה חבר ותלמיד היד רבי עקיבא, כלומר הוא לא רק היה תלמידו, אלא תלמיד וגדל וגדל והתעלה, ונחשב כמו תלמידו, תלמיד חבר שלו, לכן היה יכול להתבטא בנוסח הזה, הואיל ואומרים כך ואילו אומרים כך, למה? אומרת הגמרא, אינתי מר רבה, אילו רבי עקיבא ממש נחשב כמו רבו, התברנש אמר לרבה, הואיל ואלו אמרו כך ואלו אמרו כך, אם זה היה רבו ממש, ויחי יכול להגיד הואיל ואלו, לא אומרים ואלו אלו, הואיל ורבנו אמר כך, ורבנו אמר כך, ככה צריך להגיד, לא הואיל ואלו. אומרת הגמרא עוד, רבי אבון בשם רבי שמואל ברב יצחק, שמע לה, למד הדבר הזה שבן עזה היה תמיד חבר של רבי עקיבא, מן הדם, ממקום אחר. יש, שם במסכת בבטרה, יש כל מיני דינים, יש מחלוקת בית שמאי ותילל לגבי דיני ירושות, מחלוקת משנה ראשונה, מחלוקת משנה שנייה. משנה שלישית נראה שזה כביכול מוסכם בין בית שמאי ותילל. בא רבי עקיבא ואמר לו, גם בזה יש מחלוקת בית שמאי ותילל. אמר לו על זה בן עזאי לרבי עקיבא, על החילוקין אנו מצטערים, שבאת לחלוק עלינו תושבים, גם הדבר שנראה שהם מסכימים, גם בזה אתה אומר שיש מחלוקת. זאת אומרת, מכאן למד רב שמואל ברב יצחק, שבן עזאי חבר ותלמיד אל רבי עקיבא. למה? אם תמר רבה, אם היה רבי עקיבא רבו, התברנש אמר לרבה, וכי יש אדם שאומר לרבו, אלא שבאת לחלוק על שווים בשון נוכח, ככה באת לחלוק על ככה מדברים, אלא ודאי מה שדבר אותו בשון נוכח, שמאמינה שזה לא רבו, לא רבו, מה שאלה תמיד חבר שלו. עכשיו, הגמרא מביאה לנו עוד משנה, תמנת נינן, כל הנולדים מאחד בתשרי עד חפתת באלול, הרי אלו מצטרפים. המשנה הזו הולכת כדעת חכמים שסוברים שלא ראש חודש ניסן זה הקובע. הוא אומר לא אלול, אלא מתי זה ראש השנה? ראש שנה אחד בתשרי. אומר התנא כך, כל שנולדו מאחד בתשרי עד חפתת באלול, כולם מצטרפים ביחד. זה נולד באדר, זה נולד בניסן, כולם ביחד מצטרפים, והרי שעושים להם מעשר בהמה על כולם יחד. אבל אם יש נולדו לו חמישה עגלים לפני ראש השנה, לפני א' בתשרי, וחמישה עגלים נולדו לאחר ראש שנה, אין מצטרפים, אי אפשר לעשות מעשר בהמה, אלא יכול לאכול אותם ככה. אבל אם חמישה לפני הגורן, חמישה לאחר הגורן, אמרנו שלנו גורן שמעשר בהמה, מתי? בחפתת באדר, 15 יום קודם הפסח. אז יש חמישה בהמות נולדו לפני הגורן, לא יכול לעשות להם מעשר בהמה. אבל יש חמישה שנולדו לו לאחר הגורן. אז מה הדין? מצטרפים. למה? כי כל אלה שנה אחת. מה שאמרנו גורן, גורן זה בשביל שכל שיש לך כבר יותר מ-10, תעשה עליהם 10. אבל אם אין לך יותר מ-10, לא נורא, תחבר אותם ביחד, תעשה על כולם 10, כיוון שכולם בשנה אחת. עכשיו יש פה נקודה חשובה, שרבי יוסי רוצה ללמד. אמר רבי יוסי, הדה אומרת, הדה אמרה את המדויק, מעשר בהמה, לא עשו אותו לא כחנת ולא כשליש. מה הפירוש? לגבי מעשר של תבועה, יש לנו בזה חילוקים, מתי התבועה הזו מתחיית במעשר. אם זה למשל פירות האילן, אז כאשר הפירות חנתו, מה זה חנתו? הוציאו פרי קטן, זה נקרא חנתה. התאנה חנתה פגיה. הוציאה פרי קטן. זה אז מתחייב במעשר. יש דברים אחרים, למשל, התבועה הקוטנית, זה מתי מתחייב במעשר? כאשר זה הוציא שליש גידולו. שליש גידולו, מאותה שעה כבר ראוי למאכל בשעת חג, כבר אותה שעה חייב מעשר. לפני זה לא חייב מעשר. לגבי מעשר בהמה, למה זה דומה? לפירות שהביאו חנתה, עדיין לא ראים מאכל, קטנטנים כאלה, והכל פנים רק נוצרו, זה נוצר הפרי, זה נקרא, או כמו שליש, אמר ביוסי, הדה אמרת, מזאת אומרת, מתוך הדברים שלנו שלמדנו, שהבהמות הולכים בהם אחרי הלידה, כי למדנו מכאן שמעשר בהמה זה לא דומה, לא עשו אותו לא כחנת, כמו בהמה שהתחילה, כמו הפירות של האילן שרק התחילו, צמחו כבר, התחייבו מעשר, ולא כמו תביעה וקוטניות, שזה שליש, למה? אם תאמר כחנת, תאמר שזה הולך כמו החנתה, כמו פירות האילן, אם כן ניתנה כל המעוברים מאחד בתשרי עד 29 באלול. התנאי צריך לומר, לא כל הנולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול, הרי מצטרפים, אני אומר, כל המתעברים, כמו בחנתה שרק נוצר הפרי, מתחייב מעשר, גם פה, היה צריך להגיד, כל אלו שהתעברו מראש השנה עד חפתי בתשרי, אז כולם חייבים במעשר בהמה. ואילתנה לא אמר ככה, רואים כאן לוחים, חרי עיבור לוחים, חרי חנתה. ואם תוראים תמר, כי שליש תאמר לי שזה הולך כמו התבואה שהביאה שליש דן שתהיה רויה לאכילה, אם ככה יודעים הרי שכל הליטנה, כל הנולדים עד 22 באלול, יודעים כל בהמה, אי אפשר להקריב אותה לקורבן, אלא עד שעברו על 8 ימים מיום הלידתם, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן נשאל להשם. ואם כן, איך התנה אומר לי, כל אלה שנולדו עד חפתת באלול, זה מצטרף יחד. לא, זה לא מצטרף. שהרי, אם אתה הולך אחרי זמן שכמו שליש, שיהיה ראוי לאכילה, אם זה נולד ביום חפתת באלול, זה עדיין לא ראוי להקרבה. אם כן, מלא הוא לא ראוי עדיין להקריב אותו כמעשר. כן, למה אנחנו לומדים מכאן? שלא מסתכלים על זה כמו שליש, דיין כמו דבר שראוי לאכילה. לפעמים פי שאינו ראוי לאכילה, הפי שאינו ראוי לאכילה, אבל פי כן, הכלל הוא בזה כל הנולד, זה שונה ממעשר בהמה, לא קשור, לא מערבים מושגים. רבי שמאי בשם רבי וי ברבי חייה אמר, כי שליש עשה אותה. אומר, לא, לא עולם באמת, זה כן דומה למעשר של התבואה. רק כמו שמעשר של תבואה, יש דבר כזה שהוא שליש גידולו, דבר שראוי לאכילה. גם פה אצלנו כל בהמה שהיא נולדה, היא כבר ראויה לאכילה. מה תגיד לי, הרי אם חוסרת זמן, כל זמן שלא עברו עליה 8 ימים, אסור להקריב אותה. אז הוא אומר, זה שונה. לא שזה לא ראוי בפועל, זה ראוי. רק למעשה התורה אסרה. בחינת יש איסור בחינת הזמן, אבל לא בחינת המציאות. ואז מה יש? רבי שמעון כדעתה? זה הולך כדעת רבי שמעון. דאמר רבי שמעון, מחוסר זמן, נכנס לדיר להתעשר. רבי שמעון אומר, שאם יש לאדם, יש שם כמה בהמות יחד. יש בהמה שהיא באותו יום נולדה. האם יכולה להיכנס לדיר להתעשר או לא? לכאורה, בהמה שאתה עדיין לא רואה לקורבן. רבי שמעון אומר, כן, תעשר אותה. אל תקריב אותה היום. תקריב אותה בעוד שבוע. אז מה? אבל יכולה להיכנס לדיר להתעשר. אם כן, גם פה אצלנו. כל הבהמה הזאת שנולדו עד חפתת באלול, היא נקראת ראויה. אבל כפי שבפועל אסור להקריב אותה, זה לא משנה. הזמן, מחוסר זמן, אין בכך כלום. ולעולם, זה נחשב כמו שליש. כמו דבר כאשר ראוי לאכילה. אומרת הגמרא, כששמעת הדברים האלה, בעל אמרה רבי יוסף, אז קם רבי מנע עם רבי שמאי, קם רבי מנע ממקומו, לדון עם רבי שמאי. אמר לו, את אמרת הדה מילתא, אתה זה שאמרת שזה דומה לשליש? אמר לי, אין. אמר לו, כן. אמר לו, לא יכול להיות, למה לא יכול להיות? התמנת נינן, למדנו הרי שמה, בן עזאי אומר, האלוליים, אלה שנולדו באלולים תעשרין לעצמם. מה זה לשון האלוליים? לא, אפילו נולד עד 29 באלול, התלך באלול. מה יוצא מכאן? שאפילו, לפי בן עזאי, מה יוצא לנו עכשיו? שאפילו אם נולד עד 29 באלול, גם כן הוא נחשב בפני עצמו. אלה שנולדו מחף ב' עד חף ת' באלול, גם כן נחשב בפני עצמם ולא מצטרפים לשנה הבאה. היתכן לומר? התלך למאמר בן עזאי כרבי שמעון הוא? וכי יתכן לומר שבן עזאי סובר כדעת רבי שמעון ולא כדעת חכמים שסוברים שאלה שחסר להם 8 ימים לא נכנסים לדיר להתעשר יחד עם חבריהם. היתכן שבן עזאי סובר כדעת יחיד כדעת רבי שמעון? בשלמה, מה המשנה שלמעלה שאמרנו כל הנולדים מאחד בתשרי עד חפתת באלול? אתה יכול לומר לי, מי שנה את המשנה הזאת? רבי שמעון. אבל בן עזאי, זה בן עזאי בפני עצמו, האם אתה חושב שהוא יסבור כדעת רבי שמעון? בהלכה ההיא שאמר רבי שמעון שכל מי שהוא מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, ודאי שלא. סתם הוא פוסק כדעת חכמים, כדעת הרוב חכמי ישראל. ואם כן נמלה, לא יכול להיות שנכנס לדיר להתעשר יחד איתם. ואם הוא לא יכנס לדיר להתעשר יחד איתם, אם כן איך אתה מסביר בו באמת? למה הוא אומר מאלף עד חפתת באלול קוזי יחד? הכוכח לומר שזה לא דומה לשליש. לא מסתכלים, זה לא דומה לשליש, לא מסתכלים על, זה לא נקרא כמו שליש. דהי, לא מסתכלים על מי שהוא ראוי, ראוי לאכילה. כי אפילו הוא נולד, אבל על פי שאינו ראוי להקרבה, גם כן, זה נחשב כמו שנה בפני עצמה. ואם כן, מת איך למעשה, צריך לעשות מעשר. כמה דעת אמר על דבן עזי, כמו שעקו חכל אומר ודעת בן עזי, מה הוא עושה עם אלה שנולדו מחף ב', חף ג', חף ד', עד חף ת' באלול? הוא לא יכול לעשות להם מעשר, בחפתת באלול, כיוון שחסר להם 8 ימים. אז מה הוא יעשה? ודאי שהוא גם לא יצרף אותם לאלה שנולדו שנה הבאה, לא, כי זה שנה חדשה. אלא מה יעשה להם? ייקח את אלה שנולדו ב8 ימים הללו, מניחן לשנה הבאה, והם בשנה הבאה בחפתת באדר, כשמגיע הגורן הבא, עושה להם מעשר. לא מערבב אותם יחד עם אלה שנולדו אחרי ראש השנה, לא. כי אלול זה בפני עצמו, אבל מכל מקום הוא לא יעשר אותם, יש פה שתי נקודות, עם מי הוא מעשר, תשובה היא רק עם אלה שנולדו בחודש אלול. ועל השאלה השנייה, מתי הוא מעשר, יעשר אותם רק כשיגיע הגורן הבא. אם כן אומר לו רבי מנע על הדבר הזה, גם לפי דעת רבנן אותו דבר, כי אתה אומר על די רבנן, מניחה לשנה הבאה, אלה שנולדו בחף ב', חף ג', חף ת', חף ח', אלול, מה יעשה איתם? לא יעשה אותם מעשר בשנה הזו. למה? כיוון שהם עדיין אין להם 8 ימים, כן אסורים בהקרבה. אבל מה? ישאיר אותם לשנה הבאה, והם מתעשרים עם בני שנתן. כשיגיע הגורן הבא, הוא ייקח כל אלה שנולדו בימים האחרונים של חודש אלול, ויעשה אותם מעשר לבד. למה? כי הם נולדו בשנה שעברה. אבל מתי מעשר אותם? אך ורק שנחת, אם כן חוזר חזרה רבי מנע ואומר, כי למדנו מכאן שכל מי שנולד בשנה הזו, ועל פי שלא נהיה ראוי עד ראש חודש אלו, עד ראש השנה, הוא נחשב כמו השנה הזו, אבל פי שאינו ראוי להקרבה, כי למדנו מכאן שזה לא דומה למעשר של פירות, שולחים בו אחרי שליש גידולו. אמר רבי הונא, ממה שלמדנו כאן, שולחים כל דבר אחרי שנת הלידה, אבל פי שאינו ראוי, זאת אומרת, ימים שהבכור מחוסר זמן בהם עונין לו לתוך שנתו. אנחנו יודעים שהבכור שאפשר להקריב אותו קורבן, אז מקריבים אותו, צריך להקריב אותו תוך שנתו. ממתי הם מתחילים לספור? מהיום השמיני ללידתו, או מיום הראשון ללידתו? קרא לך הוראה תוך שנתו, בסדר? אבל מתי הוא אפשר להקריב אותו? רק אחרי 8 ימים, כן מאז ספור לשנה? לא. מכאן ראינו, כמו לגבי מעשר בהמה, למרות שהם האלה, הם לא רואים להקרבה, מכל מקום סופרים אותם, לעניין איזה שנה נולד, ואותו דבר לגבי מעשר מה, אותו דבר כן לגבי בכור. אמר במנה, אמר ביונה, אבא שלי שמע את זה, סליחה, כן? אמר ביונה, אבא שלי שמע לה מן הדה, מה זה הפסוק? שכתוב הפסוק, כל הבכור אשר יוולד וכו', הזכר תקדיש להשם. לכאורה לא מובן, מה זה תקדיש? הרי הוולד הזה הוא קדוש מאליו. הכיצד? כי מה כמובן את התורה שאמרה תקדיש? משעת לידתו את מונה לו שנה. תקדיש, כלומר, תמנה לו מהרגע, איך כתוב פסוק, אשר ייוולד תקדיש. שאתה תמנה את שנת הקדושה שלו ממתי? מהזמן שהוא ייוולד. מתניתין, בשלוש קופות של 3 סעין, תורמין את הלשכה. כלומר, אחרי שהייתה הלשכה מתמלאת מכסף שהיה מגיע מכל רחבי הארץ, אז בשלושת המועדים שלמדנו למעלה, היו נכנסים שלוחי בית דין, ולוקחים שם הקופה, ושם היו לוקחים כסף ומכניסים לתוכם, ומתוך הקופות האלו, הם היו קונים מהם את הקורבנות במשך השנה. כמה היה הגודל של כל קופה? כל קופה הייתה מכילה 3 סעין, זה נקרא תורמין את הלשכה. וכתוב על הקופות האלו, א', ב', ג', כדי לדעת, לא לוקחים מאחד לפני השנייה. לפי הסדר שלהם. רבי ישמעאל אומר, יוונית כתוב עליהן, אלפה ביתה גמה, יש מסבירים שהלשון הזה הייתה שגורה באותה תקופה, שפה יוונית, ויש אומרים, לא כדי קיים ברכת נוח שכתוב, יפת אלוקים ליפת וישכון באהו לשם, דרשו רבותינו מגילה, יפיפותו של נוח, שזה שפה יוונית, שהייתה שפה יפה, נוח בערך אותם שתשכון באהו לשם, שישתמשו בה עם ישראל. אין התורם, אותו אחד שלוקח ומכניס מתוך הלשכה לתוך הקופות הללו נקרא תורם, לא נכנס לא בפרגוד חפות, בגד שיש לו שפה כפולה, ולא במנעה ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיע. למה? שמי יחשדו אותו שהוא יכניס כסף לתוך המקומות האלה, אפילו תפילין, יגידו במקום פרשיות יכניס שם מטבעות. ולמה? איך יחשדו בו? שמי יעני ויאמרו כן, מעוון הלשכה יעני, בלי שהוא גנב, עוון גדול רחמן הזן לכן, הוא נהיה עני. או שמי עשיר ויאמרו ודאי, הוא גנב כסף, וזה יסתחר מתרומת הלשכה העשיר. שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדי שהוא צריך לצאת ידי המקום שנאמר, מה פסוק בדברים, והייתם נקיים מהשם ומישראל, וגם כתוב פסוק משלב ואומר ומצחן ושכל טוב ועני אלוהים ואדם. אומרת הגמרא, תאמנתי על המסך שבת שנינו, שאם באו לאדם אורחים או בעל בית המדרש ואין להם מקום, צריכים מקום גדול יותר, מותר לפנות מהמחסן את התבואה שיש לו, מפנין אפילו 4 ו-5 קופות. רבי זעירה שאל את רבי יושיה, כמה היא שעורן של קופות? כמה קופות אפילו ענקיות, לא משנה מה, קונטיינר, כל דבר אפשר? אמר לה, ילמד סתום מהמפורש, דתניה, ב3 קופות של 3 סעין, שהן, אומרת הבריתה, 3 סעין שהן 9 סעין, דיין כל פעם, כל תרומה לוקחים 9 סעין, שבסך הכל כמה יוצא המצבור הכללי, 27 סעין, בעלי תרומים את הלשכה, וכתוב עליהם א' ב' ג', למה כתוב עליהם ב' ג', לומר, אין מסתפק מן הראשונה, קודם לשנייה, ולא מהשנייה, כל שתתלול מתחילים לקחת מהשנייה, עד שתיקח קצת מהראשונה, לא תיקח מהשלישית, עד שתתחיל לקחת מהשנייה. כל פנים, מה למדנו מכאן? שכל קופה זה יש בה 3, כן, גם המשנה שאמרה מסר שבת שאפשר לפנות אפילו 4 או 5 קופות, כל קופה כמה יש בה? 3. אומרת הגמרא, דרך אגב, כמו שהזכירה, שהוא שאל אותו מה צטו מן המפורש, אומרת הגמרא, במקום נוסף שרבי זירה שאל אותו וענה לו ככה, תמת העינן, המוציא יין ידוע בשבת, אדם שמוציא מרשות לרשות, אם מוציא כלשהו יש בזה איסור, אבל אינו חייב חטאת, אלא אם כן הוציא כשיעור. אז אומרת המשנה, המוציא יין, כמה שיעור חייב, כדי מזיגת הכוס, כדי שאם הוא יוסיף על זה עוד מים, כמו שהיה דרכם להוסיף מים על היין, אז יוכל לשתות הכוס הזו. בזמנם היה היין חזק מאוד מאוד, ואי אפשר היה לשתות אותו, בלי שאדם מוסיף עליו מים, לא כמו היינות שלנו היום. רבי זעירה שאל את רבי יושיה, כמה שיעורו של כוס שצריך להוסיף עליו מים? כמה הכוס? אמר לו למצוא למפורש, דיתן רבי חייה, 4 כוסות שאמרו חכמים לשתות בליל הסדר, אם תיקח את היין של כל 4 כוסות הללו, זה יצא רביעית הלוג מיין האיטלקי. אחד חי ואחד מזוג. ואם כן למדנו מכאן שכל יין ששמים בתוך כוס אחת זה רבע של רביעית. כמה שיעורן של 4 של הכוסות הללו? רבי אבין אמרתי תתרון ורביע. כמה שיעור לפי המידות שאמרו נהגו בזמנם? ותגמרה 4 תתרון ורביע. תתרון זה 4/5 של רביעית. זו הייתה המידה שלהם הייתה. אז 4 כאלה ועוד רביע. עוד אחד. מהו לשתות בקרח אחד? שאלה, האם בליל הסדר, נם חכמים תקנו לשתות כוס ראשונה בקידוש, כוס שנייה בסוף ההגדה? מה הדין אדם שאין לו אפשרות מסיבה כלשהי? אם יכול לשתות אותם אחד אחרי השנייה או לא? אמרת הגמרא, כן, מידה מה רבי מנה, אמר רבי יוסי, הלל שצריך לומר בליל הסדר. אם שמע אותו בבית הכנסת, יצא ידי חובה. אם כן למדנו מכאן, הדאם רם שתיים, מכך אחד, יצא. למה? קרא לכאורה, כוס רביעית, כוס שלישית אומרים על ברכת המזון. כוס רביעית, מה אומרים בליל הסדר? אומרים את ההלל. ואם האדם הזה, אתה אומר לי, כיוון שמע אותו בבית הכנסת כבר יצא ידי חובה, וכן מה הוא אומר על הכוס הרביעית? לא אומר שום דבר. אז הוא גמר כוס ברכת המזון, שותה מיד כוס רביעית, ואתה אומר לי שיצא, אם כשמע מינה, אפשר לשתות כוס אחרי כוס, וזה בסדר. שואלת הגמרא שאלה הפוכה, מהו שתותן בפוסחין? אם אדם שתה מקום רביעית בת אחת, מעט מעט, האם יצא ידי חובה או לא? אומר לו כן, למה? כלום אמרו אלא שישתה, לא שישתקר, הרי ודאי כל תכלית שאדם ישתה 4 כוסות, לא שישתקר. ואם כן, אם שתה פוסחין, אף הוא אינו משתקר, אדרבה, אם אדם כזה שותה מעט מעט גם כן הוא לא משתקר. עוד שאלתו, מהו לצאת ביין של שביעית, שנה שביעית, זה הפקר, מה נצא ביין כזה? מתן רבי ישעיה יוצאין ביין של שביעית. עוד שאלתו, מהו לשתות, מהו לצאת ידי חובה בקונדיטון? אמר לו, קונדיטון זה יין שהיה מבוסם, יין שערבי בתוכו כל מיני בסמים ודבש, דברים כאלו. אמר לו, כן, יוצא מדיטני בקפר קונדיטון, כי יין, אם כזאת אומרת, יוצאים ביין קונדיטון. עוד שאלה, מהו לצאת ביין מזוגין? אמר לו, מדיטני רב חייה, 4 כוסות שאמרו, יוצאים בהם בין חיים, בין מזוגין, בלבד שיהיה בהם טעם ומראה יין. לא תשים לו הרבה מים עד שאין בו טעם, או שהמראה שלו ילך, או להפך, פעמים זה גם חזק מאוד, אז אם כן אין בו בכלל, אי אפשר לשתות אותו, טעם שלו חזק, טער חי, אבל בתנאי שיהיה בו טעם של יין. אמר בירמיה, בכל זאת מצווה לצאת ביין אדום שנאמר, יין אדום זה משובח, מאיפה לומדים זה? שהפסוק אומר שם אל תרא יין קדם, אל תתייחס זה, כי ייתן בכוס עינו וכו'. מכאן למען שבעיקרון יין שהוא אדום זה דבר שהוא חשוב. ושל מזוג בכמה, יין מזוג בכמה אם האדם יוצא איתו, רק אז הוא חייב על כך. אומרת הגמרא שמעיני מן הדא, כתוב המוציא יין כדי מזיגת הכוס. אדם שהוציא יין, מתי הוא חייב עליו? רק שיעור כזה שאם תוסיף עליו מים, זה יהיה אפשר לשתות את הכוס הזו. אז אם כן למדנו מכאן, שכמה זה שיעור שאם אדם הוציא יין כשהוא כבר מזוג, השיעור הוא רביעית, כי כל הסיבה שיוצא ביין חי חייב אפילו פחות מרביעית, כי אחר כך תוסיף עליו עוד מים. אבל יין שהוא מזוג לא מוסיף עליו עוד מים. אם כן, כמה צריך להיות יין שהוא כבר מזוג עם מים, השיעור שלו ברביעית. מהו לצאת ידי חובה בסדר ביין מבושל? אמר ביונה מנהד איתניה, מה שלמדנו בברייתא שמבושל כמתובל, כן מלמדים מזה שיוצאים ביין מבושל, כמו שמתובל קונדיטון יוצאים ידי חובה, גם מבושל יוצאים ידי חובה. ספרת הגמרא רבי יונה אומר לטעמי לשליח שתתות, רבי יונה כשהיה שותה ארבעה כוסות של פסח, הווה חזיק כשהיה מחזיק את ראשו מרוב הכאבים עד החג, עד שבועות. למה? מפני שזה מאוד קובל, אם כן הוא אמר, אם כן רואים מכאן ודאי חכם לא יכולים לצער אותנו, ולכן החל בדבר שגם ביין מבושל יוצאים בזה ידי חובה. מספרת הגמרא חמיתי חדה מטרוניתה, אפוי נהירין. ראתה אותו איזה גויה אחת, שרה אחת בגויים, שהיא, הפנים של מהירות, אמרה לו, סבא סבא, זקן זקן, אחד משלושה הדברים האלו, הם, יש לך אותם. כאן הגמרא, הגרסה שלנו כאן שזה הולך על רבי יונה, כך לפי הגרסה שתכנין חדיתין, אבל יש גרסה אחרת שזה לא ככה, אלא יש פה עוד מעשה נוסף, מעשה עם רבי יהודה, שגם כן אותו דבר מחזיק ראשי עד חג השבועות, ועליו אמרה לו המטרונית הזאת, ראתה אותו פניו ונראה, אמרה לו סבא סבא, אחד מהשלושה דברים האלה יש לך אותם, או שאתה שותה יין הרבה, או שאתה מלווה בריבית, או שאתה מגדל חזירים. אמר לה, טיפה חרוכה שאותה אישה הגויה הזאת. למה ששום אחד מהשלושה דברים האלה אין לי? אלא, אם כן, למה אני פניי מהירים? אולפני שכיח לי, אני כל הזמן עוסק בתורה הקדושה, שכך כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. והוא הגיע לטבריה, ראו אותו תלמידים של רבי יוחנן, ראו הפניו נהירים. אמרו תלמידים של רבי יוחנן, אמרו, אשכח הרבי והוא סימה, מצא איזה אוצר. שבא לפני רבי יוחנן, אמר לו, מה אורייתה חייתה שמעת? מאיזה דבר תורה חדש שמעת שנראה לכן פניך מירים? אמר, תוספתה עתיקה, מצאתי איזה תוספתה חזקה, איזה ברייתה ישנה שהתחדשה לי עכשיו. קרא עליו חוכמת אדם, תאיר פניו. המפרשים ראיתי כותבי אומרים, שלמה מה שאתם ספורים בגמרא, אחד בא להגיד שאדם צריך לשמח בלימוד, אם תראה, כיוון שאולפני שכיח לי, כיוון שלימודו כל הזמן מצוי לו, כל הזמן עוסק בתורה, לכן מאיר פניו מאירות, זה העניין של העסק התורה, והשני כאשר אדם מתחדש לו איזה חידוש כמו המעשה השני עם רבי אבהו. בוא חנה לעולם, אמן ואמן.